אז שלום, היום אנחנו לומדים קצת בסדר שונה, שתמיד אנחנו מנסים ללמוד איזו סוגיה שקשורה לדף היומי, אבל היום אנחנו פרינגנו גם מזה שבימים שנמצאים לפני ימים ומועדים מיוחדים, אז אנחנו משתדלים ללמוד משהו שקשור לעניין הדיומה, וממילא גם חשבתי שזה יהיה דבר נכון ודבר נכון, בעיתו מה טוב ללמוד על מצוות נר חנוכה, דברים שקשורים לעניין של נר חנוכה, שזו המצווה שאנחנו עכשיו מתקרבים לקיומה בימי החנוכה ממשמשים ובאים. ועל זה אני רוצה ללמוד, לפי כמובן הגמרא, במסכת שבת, ששם נמצאות הסוגיות שקשורות לחנוכה. יש הרבה סוגיות והרבה עניינים, אבל אולי אני אגע בנושא שהוא די מרכזי ומשמעותי מבחינת המצווה הזו. הגמרא אומרת בדף כ"א עמוד ב' במסכת שבת, והכל כמובן נמצא בדף המקורות שבו אפשר יהיה לראות וללמוד מי שירצה עוד להרחיב ולהוסיף. הגמרא אומרת, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, ומהדרין נר לכל אחד ואחד. במעדרין, מן המעדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. זו הברייתא, אפשר לומר, די היסודית, המרכזית, שקשורה למצוות נר חנוכה. ויש לנו פה ללמוד ולהבין מה נאמר כאן. נאמר כאן קודם כל שמצוות נר חנוכה, כמו שכתוב פה, נר איש וביתו. שאלה, מה הפירושו של דבר נר איש וביתו, ומה העניינם של המהדרין שאמרו עליהם שידליקו לכל אחד ואחד? ואני אסביר את השאלה. כי באמת, כשלומדים על עניין ומעיינים במצווה המיוחדת הזו של הדלקת הנר, שזו מצווה כמובן חביבה, שכולם אוהבים לקיים אותה, ברוך השם, אבל צריך להבין בעצם מה בעיקרה של המצווה. ויש הרבה שמבינים שהמצווה היא מצווה של הבית. זאת אומרת, יש מצווה להדליק נר חנוכה, שיהיה לבית נר חנוכה, ואפילו מדמים את זה, תכף אנחנו נראה שהדבר הזה נזכר גם בדברי ראשונים, דומה ממש למזוזה. יש מצוות של הבית, למשל מזוזה. מזוזה זה מצווה של הבית, זה לא מצווה של הבן אדם. יש מצווה לבית, שיהיה לבית, לפתח הבית מזוזה. ממילא יש רבים, אני אומר, שמבינים שמצוות נר חנוכה זה מין סוג של מזוזה לבית בימי החנוכה. יש מזוזה ויש בחנוכה, יש גם נר שנמצא על הפתח כמו מזוזה. זה הבנה אחת של המצווה. ההבנה השנייה של המצווה, שזה בכל זאת מצווה אישית. מצווה שיש לכל אחד, מצווה להדליק נר חנוכה. כמו מצווה שיש לכל אחד ליטול לולב. כמו שיש לכל אחד מצווה לאכול מצה. אז זה לא מצווה של הבית שיהיה לולב, זה מצווה של האדם. ואז כשאנחנו מעיינים בדבר, זה לא מזוזה. באמת זו שאלה מאוד מעניינת, כי מי שסובר למשל, שהמצווה הזו היא מצווה שקשורה לבית, אז ממילא יוצא שאם אדם אין לו בית, לדוגמה, או שהוא מטייל למשל מחוץ לבית, ונמצא בשטח, בשדה, נוסע אפילו עם המכונית שלו מטייל, אז הוא נגיד עליו שהוא פטור מן המצווה, מפני שאין לו בית עכשיו, עכשיו אין לו בית, הוא מחוץ לבית, או שבכלל אין לו בית, או שאין לו עכשיו בית. אבל אם אנחנו רואים שזה מצווה אישית, אז הוא מצווה שיש לקיים אותה גם בלי בית, זה לא תלוי בבית. ועל זה, אם אנחנו מבינים את שני הצדדים האלה, אז אנחנו באמת יכולים ללמוד שוב את הגמרא שקראנו אותה. ואז אנחנו באמת יכולים ללמוד את זה כך או כך. מצוות חנוכה נר איש וביתו, לכאורה מכאן משמע, נר איש וביתו משמע כאילו שזה מצווה של הבית. זו הגישה שסוברת שזה באמת מצווה של הבית. אז מה זה המהדרין? המהדרין נר לכל אחד ואחד. מה פירוש שיש כאן שני שלבים בהידור, אבל אני מדבר כרגע על השלב ראשון. השלב הראשון של המהדרין זה נר לכל אחד ואחד. מה זה נר לכל אחד ואחד? אז זאת אומרת, ובאמת אם אפשר היה להבין, וזה בעצם ההבנה השנייה, אם נר איש וביתו משתמע כרעיון שזה של הבית, כשמדובר במהדרין שמדליקים נר לכל אחד ואחד, אז דווקא משמע שזה מצווה אישית. ואז אני לא אגיד שמדליקים לכל אחד ואחד, אלא הכוונה היא שהמהדרין נר לכל אחד ואחד, פרושו של דבר שכל אחד ידליק נרות. אז באמת הצד השני, הצד השני הוא שבאמת יש מצווה אישית להדליק נרות. אז איך יסביר אותו מפרש את מה שכתוב במשפט הראשון, נר איש וביתו? הוא יפרש שאין כוונה שזה מצווה של הבית, אלא הברייתא בא לחדש לנו, התנא של הברייתא בא לחדש לנו בהתחלה, כאילו משהו במגמה חסכונית, שאומנם יש מצווה לכל אחד ואחד להדליק נרות, אבל אפשר לצאת ידי חובה כשאחד מדליק לכולם, זה חידוש. ככה אפשר להבין ברש"י. רש"י ככה אומר, כשרש"י לומד את העניין הזה, אומר רש"י, נר אחד בכל לילה, ואיש וכל בני ביתו סגילו בנר אחד. סגילו, פירושו של דבר, די להם, מספיק להם. זאת אומרת, ההוראה של הברייתא היא שאין צורך שכל אחד ידליק, אולי זה גם בעיה, יש שמן, לא תמיד השמן הוא מצוי, אז אם אין הרבה שמן, אז ידליק רק אחד את הנרות. רק אם הוא מעדר והוא רוצה לקיים מצווה בהידור, אז כל אחד ואחד ידליק את הנרות. לעומת זאת, לפי הדעה הראשונה שהזכרנו, שבאמת הפירוש של המשפט הראשון אומר שזה נר איש וביתו, שזה מצווה של הבית, אז מהדרין לכל אחד ואחד זה אפילו חידוש, שאפילו לא כל כך מובן. מה זה מהדרין לכל אחד ואחד? אם זה מצווה לבית, מה יש מצווה במזוזה גם כן? שיש מזוזה שיהיה לכל אחד ואחד בבית שיהיה לו מזוזה? לא שמענו על זה ששמים מזוזות כמספר בני הבית. אז בכל אופן איזה מין עידור מאוד מיוחד, שהוא לא דומה למזוזה, ובכל זאת הוא נזכר כאן בתור עידור. אז רואים שיש פה משהו כמין, אפשר להגיד ששתי השיטות אולי מתקרבות זו לזו. כשאנחנו מעיינים בדבר עוד, בדברי הפוסקים, אנחנו רואים באמת את דעתו של הרמב״ם. דעתו של הרמב״ם היא שכשאמרו המהדרין שמדליקים לכל אחד ואחד, אז הוא מסביר שאחד מדליק, אלא מדליק נרות הרבה כמספר בני הבית. זה מה שהרמב״ם מסביר. זאת אומרת שזה לא משנה את העיקרון שהמצווה היא מצווה של הבית, או שבא לבית לבדו מדליק, אלא זה לא משנה את העיקרון הזה, זה לא קובע כלל חדש, אלא על פי אותו עיקרון הוא רק אומר כמה נרות להדליק כמספר בני הבית. עכשיו, כיוון שאותה שיטה סוברת כך, ממילא כשמדובר אחר כך על המהדרין מן המהדרין שמדליקים נרות לפי מספר הימים, אז הרמב״ם בעצמו מתלבט והוא אומר את הדברים. כי לכאורה אם ככה, אז צריך לומר אם יש לאדם חמישה בני בית, יושבים חמישה בני המשפחה, אז ביום הראשון ידליקו חמש נרות, ביום השני ידליקו 10 נרות, ביום השלישי 15 וכן הלאה. והרמב״ם אומר אולי שזה כך צריך להיות. אבל הרמב״ם בסוף אומר שהמנהג זה לא ככה. המנהג שרק אחד מדליק, אבל רק לפי מספר הימים. זאת אומרת שכאילו המהדרין מן המהדרין שאמרו להדליק את הנרות לפי מספר הימים, ויתרו או אומרים שזה עדיף שלא לקיים את המנהג של השלב הראשון של כל אחד ואחד. זאת אומרת שזה לא יהיה, כי אם אנחנו ננסה לשלב את שני העידורים, אז יצא מצב שיהיו המון נרות, והיא כבר לא ידעו מה זה הסיבה לריבוי הנרות, בגלל מספר בני הבית שהם מרובים, או לפי מספר הימים, או לפי שניהם, אין שום היכר, לא יוכלו לדעת, אי אפשר יהיה לראות כלום. ולכן המנהג שהתפתח לפי השיטה הזו, שמדליקים רק חנוכיה אחת, לפי מספר הימים. זו היא באמת דעתו של הרמב״ם, וגם התוספות כאן במקום עומדים, גם התוספות עומדים על זה. לעומת זאת, אם אני אומר שכשאנחנו מדברים על המהדרין לכל אחד ואחד, פירושו של דבר שכל אחד מדליק, שזה הפירוש, שזה לא עניין, שלא לחסוך בשמן, אלא עיקר העניין היה שבעצם זה מצווה אישית של כל אחד ואחד, אז כל אחד מדליק נרות בפני עצמו. אם כל אחד מדליק נרות בפני עצמו, אני יכול לקיים גם את זה שכל אחד מדליק, וגם שכל אחד מדליק לפי מספר הימים. אם אנחנו נתבונן בסופו של דבר, זאת אומרת שהמהדרין מן המהדרין שוב אינם סותרים את המנהג הראשון, אלא שכל אחד מדליק בנפרד. זה לא שאחד מדליק חנוכיה אחת גדולה כזו, אלא כולם מדליקים, כל אחד מדליק חנוכיה בפני עצמו. אם נתבונן בדבר, זה בעצם לכאורה המחלוקת הזו היא מפורשת בין המחבר בשולחן ערוך, נאמר, לבין הרמ"א, כי המחבר בשולחן ערוך תופס כשיטת הרמב״ם שמדליק רק בעל הבית לפי מספר הימים ורק חנוכיה אחת, וזה החנוכיה, וזה בעצם השיטה שסוברת שהחנוכיה היא מצווה של הבית, ואם זה מצווה של הבית אז אין עניין ששניים ידליקו, כמו שאין עניין לשים שכל אחד ישים מזוזה. זה נכון. לעומת זאת, השיטה האחרת, לפי הרמ"א שאומר שהמנהג שאנחנו מכירים שכל אחד מדליק חנוכיה, אז חנוכיה בפני עצמו, זה נשאר כהלכה שקיימת גם לפי המהדרין, מן המהדרין, ובאמת לפי הרמ"א בשולחן ערוך, אנחנו אומרים שכל אחד מדליק בפני עצמו, או יכול להדליק, זאת אומרת, ככל שכל אחד יוכל להדליק בפני עצמו, זה הידור יותר גדול, שידליקו הרבה את הנרות. זאת אומרת שבהחלט אפשר להבין, שלפי הרמ"א, אני חושב שאפשר בהחלט להבין, שלפי הרמ"א זה מצווה אישית, כמו לולב, לולב כל אחד נותן לולב, אז כך גם בחנוכה, כל אחד מדליק נר חנוכה אם אפשר. אם אי אפשר, אז יהיה רק אחד והוא יצא בידי חובה. אבל מלכתחילה זו מצווה אישית ולא מצווה של הבית. לעומת זאת, לפי המחבר, אנחנו רואים שזה מצווה של הבית ורק אחד מדליק, מפני שזה באמת דומה למזוזה. למשל, יכול להיות נפקמינה, כפי שאמרנו בתחילת דברינו. אדם שאין לו בית, או לא נמצא עכשיו בבית היום, או בימי החנוכה, אפילו נמצא בשדה או בדרכים, היא נוסע עם המכונית. אם אני אומר שזה מצווה של הבית, כמו מזוזה, אז כמו שכשאדם נמצא בדרך, הוא פטור ממזוזה, ככה הוא גם יהיה פטור מנר חנוכה. אבל אם אני אומר שזה מצווה אישית, אז יכול להיות שיש לו בעיה טכנית שהוא לא יכול להדליק בחוץ. כיוון שאם הוא ידליק בחוץ, הנר לא יתפוס, אז זה לא שווה. אבל אי אפשר להגיד שהוא פטור, אז לכאורה בעצם יהיה ראוי שאדם שנמצא בשטח, בדרך, יסדר לעצמו איזה אקווריום כזה וידליק בדרך. כי לפי הרמ"א, נראה לי שזה מצווה אישית, שבאמת מן הראוי לקיים אותה, בין אם אתה בבית, בין אם אתה בדרך. את היסוד הזה אנחנו בעצם רואים מכמה מקומות ובכמה סוגיות שאינני יודע עד כמה אפשר להאריך בהם, אבל ניתן דוגמה אחת, הדוגמה של אחסנאי. הגמרא לא מדברת על מישהו שנמצא בדרכים בכלל, זה הגמרא לא מדברת עליו. כנראה שעליו לא הייתה שאלה מבני שמה איך הוא יכול להדליק ולאו הכי לא יכול. אבל הגמרא מדברת על אחסנאי, והגמרא בדף כף ג' אומרת שאחסנאי חייב בנר חנוכה והוא משתתף בפרוטה עם הבעל הבית. מה זה אחסנאי? אחסנאי זה אורח שמזדמן למקום. אז עכשיו יש כאן חידוש בגמרא שאחסנאי חייב. השאלה איך מסתכלים על החיוב של האחסנאי. וכאן אנחנו רואים באמת הבדלים בגישות שקשורים, שהגישות האלה תלויות בשאלה העקרונית שהעמדנו בתחילת דברים מקודם. אני אסביר. הר"ן באמת כאן, אצלו הדברים מאוד ברורים. הר"ן כשהוא לומד את הסוגיה של אחסנאי, אז הוא מפרש לנו שהחידוש שאחסנאי חייב בנר חנוכה, מה החידוש בזה? החידוש בזה שאחסנאי, יכולתי לחשוב שאחסנאי פטור מנר חנוכה. ולמה הייתי יכול לחשוב שזה כמו מזוזה, שהוא לא בבית אז אין לו מזוזה, אז הוא לא חייב בנר חנוכה? אז החידוש הוא שהוא כן חייב. זאת אומרת, החידוש באחסנאי שחייב זה בעצם הלימוד של מה שאנחנו אומרים, שזה לא חיוב של בית אלא חיוב אישי. כיוון שזה חיוב אישי גם כשאין לך בית, כשאתה לא בבית אתה גם כן חייב בהדלקת נר חנוכה, ולכן נותנים לו עצה שהוא ישתתף, ונותנים לו דרך להקל על עצמו שהוא לא צריך להדליק ממש נרות אלא יכול להשתתף על ידי פרוטה. זה השיטה של הר"ן כפי שהוא מסביר לנו את החידוש של אחסנאי. לעומת זאת, כשלומדים את הראש רואים שהכיוון הוא הפוך. אחסנאי חייב בנר חנוכה, החידוש הוא שהוא באמת חייב. זאת אומרת שהוא באמת חייב, זאת אומרת כי באמת כיוון שהחיוב הוא על הבית, אז ממילא החידוש הוא שאחסנאי גם אצלו זה נקרא בית, אלא שגם אצלו זה נקרא בית, וממילא לכן הוא חייב בהדלקת נר חנוכה גם כן, בגלל שהבית נקרא גם על שמו, אף על פי שהוא רק אחסנאי. לעומת כל בני הבית שיוצאים מדי חובה בנר הזה של הבית, שבעל הבית מדליק עבורם, היות שהוא רק אחסנאי, אז הוא צריך להשתתף בפרוטה. זאת אומרת, השאלה מאיזה כיוון אתה בא? אתה בא מהכיוון שהחידוש הוא שבאמת הוא חייב, אף על פי שאין לו בית, או שהחידוש הוא מהצד השני, שזה נקרא בית, שזה מספיק חזק, הבית של האחסנאי גם הוא נקרא בית לצורך זה שחייב בנר חנוכה. הן אלו מכאן ואלו מכאן מגיעים לגבי האחסנאי, לגבי אותה מסקנה. אבל הדיון הזה הוא דיון שיש לו עוד הרבה היבטים ונפקמינות, ואין כאן המקום, כפי שאני אומר תמיד, ההרחבה תמיד יכולה להיות, ולפי דף המקורות אפילו, מי שיעיין קצת במקורות האלה שנזכרים כאן, יוכל לעיין וללמוד ולהבין יותר גם בנושא של... יש גם נושא יפה לגבי הרועה, אם הרועה חייב להדליק, הרועה הרי לא יכול, זה באמת מדובר בגמרא, על הרועה שהוא נמצא בחוץ, הוא לא מדליק. אז מה נאמר על הרועה? אדם בשדה באמת, בחוץ. שהוא לא מדליק, דווקא נאמר עליו. אז מה כתוב? שהוא יברך על הראייה. יברך על הראייה כשהוא רואה את הנרות של אחרים, יברך שעשה ניסים לאבותינו. וכאן אנחנו באמת צריכים להבין מה זה העניין הזה. תוספות במסכת סוכה מסבירים שלמה מברכים על ראייה? פרסום הנס, יש בזה עניין. יפה. באים ראשונים אחרים ואומרים, וגם נאמר ככה בשולחן ערוך, שאם בן אדם הדליקו עליו בבית בכל זאת, הוא גר במקום שגר, ואשתו מדליקה עליו כפי שהדין באמת אומר ומחייב, אז כיוון שאשתו מדליקה עליו, אז הוא יוצא ידי חובה. אז אם הוא יוצא ידי חובה, אז עכשיו כשהוא נמצא במקום שהוא נמצא מחוץ לבית, ורואה נרות, האם יברך או לא יברך? אומרים הראשונים הוא לא יברך. למה לא יברך? הרי פרסום הנס מבחינתו, מה שאשתו הדליקה, הרי הוא לא רואה. הוא לא רואה את מה שאשתו הדליקה, הוא רואה רק עכשיו את הנרות. בכל זאת הם מבינים שהוא, מה אנחנו לומדים מדבריהם, שבאמת הבינו שגם מי שנמצא מחוץ לבית חייב במצווה. זאת אומרת, החיוב של המצווה גם כשהוא נמצא מחוץ לבית. אלא כשאשתו מדליקה עליו, אז הוא יוצא ידי חובה. כשאשתו לא מדליקה עליו, הוא נמצא מחוץ לבית והוא לא יכול להדליק, אמרו לפחות תברך שעשה ניסים, זאת אומרת שעשה ניסים זה חלק מקיום המצווה שהוא מחויב בה. הנה אנחנו רואים, כי אם היינו סוברים שכשהוא לא בבית הוא פטור מן המצווה, זה לא משנה מלאו הכי אם אשתו מדליקה או לא מדליקה, ואז היינו אומרים שהוא היה צריך להדליק על הראייה, בכל אופן, בלי קשר לזה מצד הסברה של פרסום הנס, כך אומרים התוספות, במסכת סוכה, גם זה בדף המקורות. אז הנה, ככן, הדברים האלה יפים ומעניינים וחשובים, וזמנם באמת נכון ללמוד פה על המצווה הזו, מצווה של הבית או מצווה של הבן אדם, ויש לזה עוד עומק ודברים נוספים לומר, אבל אין כאן מקומם במסגרת שלנו, בינתיים נשאר בזה בעזרת השם. כל טוב ושלום שלום.